יש אדם שהוא רוצה ליצור תהליך עם הפרשת תרומות ומעשרות, והוא מלווה כסף לכהן וללוי ולעני, ובמקום הזה, במקום לתת תרומות ומעשרות, הוא ימכור את התרומה למישהו, ואת הכסף ששווה התרומה או המעשר הוא ייתן לעצמו בתור פירעון חוב לאותו כהן, למשל שהוא ילווה לו. נגיד עמיחי כהן, נגיד אני מלווה לו כסף, ואז איך אני בעצם מקבל את הכסף חזרה? במקום את התרומה שהייתי אמור לתת לו, אני לא נותן לו תרומה, אני מוכר אותה לירון, מוכר את הכסף יש לי כסף, ירון הוא גם כהן, אני מוכר לו תרומה, הוא משלם לי, ובזה בעצם כאילו פורע את החוב של עמיחי. טוב, אז מה הוא עושה? הוא מפריש עליהם מחלקן, ובעצם אני צריך לבוא להפריש, לעשות מקיים, לקיים מצעת הפרשה. זאת אומרת, אני צריך לקחת, להוציא תרומה ולהגיד, הנה זה תרומה, אני כאילו נתתי אותה לכהן הזה, בסדר? קיימתי מצוות נתינה, כביכול, ועכשיו אני מוכר. מותר לעשות את זה בחזקת שאין קיימים, בחזקת שהכהן הזה קיים, ואינו חושש אולי הכהן מת, או הלוי מת, או שאולי העני נהיה עשיר. אבל אם מתו, צריך ליטול רשות מן היורשים. אם ילבן בפני בית דין, כל הסיכום הזה נעשה בפני בית דין, אין צורך ליטול רשות מן היורשים. עכשיו הגמרא דנה בכלל על הפרוצדורה, איך אפשר לעשות את זה, איך אני בעצם לא נותן לכהן, בעצם אני מפריש תרומה ובפועל לא נותן לאף כהן תרומה אלא ישר מוכר אותה. רואים שאף על גב דלואטו לידי, למרות שלא נתתי לידיים של הכהן, אף על פי כן קיימתי מצוות נתינה ואני יכול למכור ישר. אמר הרב, כן, מדובר במכרי כהונה ולוויה. כלומר, זה אנשים שהם שקבוע אני נותן להם תרומות ומעשרות, אלא זה הכהן הקבוע, וכיוון שזה הכהן הקבוע שנותן לו תרומות ומעשרות, שאר הכהנים יודעים את זה, אף כהן לא נכנס לא חושב בכלל לקבל, ברגע שהפרשתי זה כאילו כבר נתתי לו, ולכן אני יכול לבצע את העסקה הזאת רק עם כהן שאני קבוע נותן לו. שמואל אומר, לא חייבים מישהו שמכיר אותו, גם כהן שאני לא כהן רגיל, לא שכהן מיוחד, אני יכול לתת לו. איך לתת לו? לתת לו על ידי אחרים, ומזכה להם על ידי אחרים. אני מפריש, נותן את הפירות למישהו, אומר תזכה את זה לאותו אחד, בסדר, זכית לו, מזכה לו לאחרים, וזה כאילו הגיע לידיים שלו. פירוש שלישי, ולאמר המני רבי יוסי דאמר, יש פה תקנת חכמים, עשו את שאינו זוכה כזוכה. חכמים בעצם יש להם מטרה פה לטובת הכהן, הם יודעים שהכהנים והלוויים הם לא תמיד מצב כלכלי טוב, ובעצם זה משתלם להם כל הדבר הזה, לכהן וללוי משתלם לו שהוא יכול לקבל הלוואות ולפרוע באמצעות התרומות ומעשרות שהוא לא מקבל, זה שווה לו. אז כיוון שיש פה דבר שהוא תקנה לטובת הכהן והלוי, חכמים יש להם כוח לעשות דברים כאלו, וזו בעצם תקנת חכמים. כולו כרב לא אמרי, שמואל ואולה לא רצו להסביר את רב, כי רב העמיד את המשנה רק במכירי כהונה, הוא צמצם את המשנה שמדובר רק בכהן מכירים, במשנה זה לא כתוב. כשמואל לא כאמרי, כי שמואל גם צריך להוסיף למשנה שמדובר שהוא מזכה על ידי אחר, וכאולה נמי לא אמרי, כי אולה מחדש שהמשנה שלנו היא דעת רבי יוסי, רבי יוסי הוא יחיד, לא מוקמינן, אני מעדיף לא להעמיד את המשנה כדעת יחיד.
אבל זה שצריכים לאדם שלו לפניו, לא?
אבל צריך זכין, זה שמואל.
אולי אם זכין זה דווקא למישהו, זכין זה גם שאני שם את זה בצד.
זה שמואל, מה שאתה אומר.
כן, אבל זכין הקלאסי, זכין זה לא חלב.
צריך על ידי מישהו.
דווקא על ידי מישהו,
כן. תנו רבנן. כאילו. או שזה, לפי שמואל זה ממש. לפי רב, זה נחשב כאילו הגיע ל... כולו הכוונה רב, רב ושמואל. למה אם לא כל אחד מסביר כמו השני? תנו רבנן, המלווה מעות את הכהן ותל אביב ותעני להיות מפריש עליהן מחלקן, מפריש עליהן בחזקת שאין קיימים, ופוסק עמהם כשאר הזול. זאת אומרת, השווי של החיטים, השווי מבחינת כמה זה ירד לכם מהחוב, יהיה לפי המחיר של שעת ההפרשה. וגם אם המחיר יהיה זול יחסית בשעת הפרשת אומות ומעשרות, זה יהיה המחיר. ולפי המחיר הזה אני אקצץ לכם מהחוב. ואין בו משום ריבית. פה אין תקנת ריבית, למרות שבדרך כלל בהלכות כשעושים הלוואה על פירות צריך שיצא השער, חכמים תקנו שצריך שידעו בדיוק מה המחיר. פה חכמים אמרו אנחנו הולכים בכלים שלא צריך שיצא השער, ואנחנו נראה מה יהיה השער בזמן ההפרשה, לפי זה נקזז את החוב. ואין שביעית משמטתו. אין על זה שמיטת חובות של שמיטה, ואם בא לחזור אינו חוזר. אחרי שסיכמת את הדבר הזה אי אפשר לחזור. דין נוסף, נתייאשו הבעלים, אין מפריש עליהם, לפי שאין מפרישים על האבוד. נתייאשו הבעלים, אומר רש"י, כגון שילבאו כדי שיהיו תרומות שנה זו על מנת לקבלם בשנה זו, וראה שהשדות הלכו ונתייאש מאותה הלוואה, ואחר כך פתאום חזרו ונתקנו, אין מפריש אליהם, כי זה נקרא ייאוש. כלומר, אם ההלוואה הייתה, על מה ההלוואה הייתה בנויה? על זה שיהיה לי היבול השנה ואני אמכור את היבול הזה, את התרומה, ובזה אחזיר את ההלוואה. ופתאום אני רואה שבהתחלה היה נראה לי שהשנה יהיה יבול מאוד מאוד גרוע, אמרתי אוי, זה הכל הלך, כל החלום שלי זה הלך הכסף, כי כל הסיכום היה על השנה הקרובה, ואני רואה שאני לא אצליח להחזיר את ההלוואה. כיוון שהוא התייאש, הוא כבר לא יכול להשתמש בפירות האלו כהפרשה. ראינו כמה דינים, הגמרא עכשיו תפרט את הדינים. דין ראשון, אמר מר, פוסק עמהם כשאר הזול. הגמרא פשיטה, ברור שאם פסקתי כשאר הזול, זאת אומרת, סיכמנו שלפי המחיר שיהיה בזמן ההפרשה, גם אם זה מחיר נמוך, בסדר גמור. גמרא, כמה שמען, אף על פי שלא פסק, כמי שפסק דמי. זאת אומרת, הסיכום הקבוע בנושא הזה הוא המחיר המחיר הזול ביותר של החיטים, זה המחיר שאיתו אני אקזז את החוב. אומר רש"י, אם יוזלו מדמים הללו בשעת הלוואה יקבלם כשער הזול. ואין כאן משום ריבית. למה זה לא ריבית? הרי לא כוון, לא יצא השער, ובדרך כלל צריך שיצא השער כדי כשעושים עסקאות על פירות. מה הייתה אמה? כיוון דחילית לאלויה יבלי, כי יתלנמי אין לו משום ריבית. כלומר, אני בעצם מאמר קצת. המלווה, הוא יכול להיות שהוא יפסיד. כי הוא אומר, יכול להיות שלא יהיה יבול טוב השנה, ואז באמת אני הלוויתי כסף ואני לא אקבל את השנה את הפירעון. יכול להיות שיקח לי עוד הרבה זמן להחזיר את הפירעון הזה, כי הלוויתי הלוואה ואמרתי מה איך הלוואה אני אקבל את החזרה ממכירת התרומה, ואם בסוף השנה לא יהיה יבול טוב אז בעצם ההלוואה ירדה לתמיון. אז כיוון במקום שבו המלווה לוקח סיכון, אז זה לא נקרא ריבית. ריבית זה כאשר המלווה רק מרוויח. אבל ברגע שהמלווה פה לוקח סיכון, אומר, אני לא יודע מה יהיה, מה יהיה מהפירות. נראה מה היה המחיר שלהם בזמן שהפרישו. יכול להיות שהיה מחיר טוב, יכול להיות בכלל לא יהיה פירות. אני לוקח סיכון, לכן זה לא נקרא ריבית. ריבית זה שהאדם קרוב לרווח, כשהרווח הוא ודאי. אבל פה האימור גדול, ולכן אין בו ריבית. אין שביעית משמטתו. למה אין שביעית משמטתו? זה לא קרין ולא יגוס. לא, הלוואה שמשמט אותה שביעית, זה הלוואה שאני יכול לתבוע אותה. פה אני לא יכול לתבוע. אין לי מה לתבוע. הסיכום היה שמה? שאני מחזיר לעצמי מהפירות שיש לי. אין לי מה, זה הלוויתי לו, אני לא מחפש אותו אחר כך. אני לא אומר לו, לא, תחזיר לי. הוא לא מחזיר לי. אז אין כתובת שאני פונה אליה ואומר לה, תחזיר לי את הכסף. הכל זה ביני לבין עצמי, אני מוכר את הפירות שגדלים אצלי, ומחזיר לעצמי את החוב שלי. אז כיוון שאין כתובת שאני תובע ממנה, אז שביעית לא משמטת את החוב הזה. אם בא לחזור, אינו חוזר. אני לא יכול לשנות את הסיכום, אחרי שעשינו את הסיכום הזה אי אפשר להתחרט. אמר הפאפה, לא שנו אלא בעל הבית בכהן. בעל הבית לא יכול לחזור בו, אחרי שהוא הבטיח לכהן, אני מלווה לך, ואתה תחזיר לי במצורה קצוע בזה שאני לא נותן לך תרומה. אבל כהן ובעל הבית, אם הכהן הוא מחליט לחזור, יכול לחזור, מותר לו לחזור. אומר הכהן באמצע השנה, בעצם אני מחליט שלא, בעצם אני רוצה לקבל, אני רוצה מעדיף לקבל תרומות ולחזיר לך את הלוואה. נגיד הכהן, נגיד הוא קיבל לזה עכשיו איזה ירושה, והוא רוצה לסגור את החוב, ועכשיו לקבל תרומות כרגיל, יותר כדאי לו. הוא יכול לעשות את זה, דתנן, נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות, יכול לחזור בו. בעצם יש פה עסקה, וכל עוד קיבל הכהן את הפירות, כן, לא נשא, הוא לא זכה בפירות, הכל באוויר עדיין, אפשר לשנות. אמנם הוא קיבל כסף, אבל עדיין הוא לא קיבל את הפירות, וכיוון שעדיין לא נמשכו פירות, אפשר עדיין לשנות את התנאים של העסקה. נתיישו הבעלים, אין מפריש אליהם לפי שאין מפרישים על העבוד. דבר שהתיישו ממנו הבעלים, אז הוא לא יכול להיות כבר להפרשת תרומות ומעשרות. פשיטה, לא צריכה דאקון, שהייאוש היה ייאוש בטעות, שבאמת היה נדמה לו שאין יבול, אבל באמת אם הוא היה מסתכל טוב הוא היה רואה שיש פה תקווה, שיש פה ניצנים וזה בסדר. סתם לא ראה טוב, התייאש, ייאוש בטעות. מה עוד אתם מאקנת המילתא וזה ייאוש בטעות? כמה שמלן שכיוון שהוא החליט להתייאש הבן אדם ולומר זהו, הלכה לי השנה, הלכה היבול, הוא כבר לא יכול להשתמש בזה בתור הפרשת תרומות ומעשרות. תניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי בבית דין, עושה את כל העסקה הזאת, את כל ההסכם הזה בבית דין, ומתו, ממשיך, הוא יכול להמשיך לעשות את העסקה, מפריש עליהם בחזקת אותו שבט. זאת אומרת, הוא כאילו אומר, טוב, עדיין העסק ממשיך עם שבט הכהונה, שבט הלוויה, את העני בבית דין, באמת ממשיך להפריש עליו בחזקת עניי ישראל. מה הסברה בדבר הזה? הרי בעצם הכל היה הלוואה אישית, הכל היה הלוואה אישית, ועכשיו הלווה לא נמצא, אז איך אתה ממשיך לעשות את הדבר הזה? הכל זה תקנה, כן? זה תקנת חכמים לטובת הכהנים הלווים והעניים, קונים והלווים והעניים מרוצים מהתקנה הזאת, הם מעוניינים בה, כי זה טוב להם. אז לכן בעצם אני עושה פה טובה כללית לשבט הכהונה, אני עושה פה טובה לעולם העניים, וזה שאני מקבל הלוואות ונותן הלוואות, סליחה, ולא דורש את הכסף חזרה, אלא מסדר את הכל דרך לעצמי, דרך תרומות ומעשרות. ולכן כיוון שהלוויים והכהנים מרוצים מזה, אני ממשיך לעשות את הדבר, את העסקה הזאת מול כל מכלול הכהנים והלוויים. רבי אחי אומר בחזקת עניי עולם, לא רק עניי ישראל, וואי בניו יקבניו עניי קוטים. האם גם עניי קוטים יכולים לחשב עניים רלוונטיים? זאת אומרת, אם דוגמה אין עניים באותו מקום אלא רק עניי קוטים, האם אפשר לעשות, להמשיך את העסקה גם עליהם? לא נותנים, אבל העניים אומרים כאילו זכינו, כאילו מזכה להם את הפירות, הם כאילו זכו, והוא מוכר את זה, הוא מוכר לעצמו, הוא מוכר את זה למישהו, הוא כאילו נתן מעשר עני, בפועל הוא מוכר את זה לאיזה אדם עשיר, קבל את הכסף, מחזיר לעצמו את החוב שהוא נתן לו. אז בעצם העני קיבל כסף בהלוואה ולא שילם. זה, לחשוב בעולם העניים, זה פתרון מאוד יפה. פה אני קיבל הלוואה והוא לא החזיר. על מה? במקום לתת המעשר אני, לי או למישהו אחר, לא משנה, אתה מוכר, אתה כאילו נתת, מכרת והחזרת לעצמך. אז אני בסך הכל מאוד מרוצים מזה.
כן, עושים את זה? אתה
עשיר אני, אם אני עשיר, אין מפריש עליו, וזכה עלה במה שבידו. כן, הלווה הרוויח, אותו אני שעשיר, זכה. אומרת הגמרא ורבנן, מה ישנה למיטה דבו תקנת? ראים, הוא מת, אז אמרנו מפריש עליו בחזקת עניי ישראל, מת הכהן בחזקת אותו השבט. ואילו אם העשיר, אני העשיר, אנחנו לא עושים תקנה, אנחנו לא אומרים טוב אז בואו נחליט עכשיו שממשיך העסק. לא, מה ההבדל? אומרת הגמרא, זה הכל תקנה, מיטה שכיחה, עשירות לא שכיחה. שאני ימות זה קורה, שאני יהיה פתאום עשיר חזרה לא כל כך קורה. אמר הפאפה, היינו דאמרין שחברך מת אשר, מספר מה שחבר שלך מת תאמין, יתאשר, אל תאמין, לא תאשר. אז זה, חכמים לא מתקנים תקנה לדבר שהוא לא כל כך מצוי, והכל פה זה תקנה בעצם, זה תקנת חכמים. אז פה בעצם שילוב של משהו שיש לו איזו הסבר פרוצדורלי חוקי, אבל בסוף יש פה איזו תקנה גדולה של חכמים לטובת הכהנים, הלוויים והעניים. טוב, אז נמשיך מחר, בעזרת השם.